שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ולזכות רבי יצחק חיים יחיאל בן אסתר, ולזכות משה יהודה בן פשדינה, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. במסכת בבא קמא בדף כ"ז עמוד ב', הגמרא אומרת כך: שלח לי רב חסדא לרב נחמן שאלה זו. הרי אמרו חכמים, אמרו לרכובה שלוש, שאדם הבועט בחברו על ידי הברך של הבועט, עליו לשלם לו שלושה סלעים עבור דמי בושתו. ולביעיתה, ואם בעט בו בכף רגלו של הבועט, לא על ידי הברך, עליו לשלם לו חמישה סלעים עבור דמי בושתו. ולסנוקרת, 13, ואם יכה חברו בעוקף של חמור, עליו לשלם 13 סלעים. ויש לדון לפנדה דמרה ולקופינה דמרה מאי. אדם שיקד חברו בקד, זאת אומרת בידית העץ של מאדר, או שיקהו בברזל המאדר עצמו, כמה יש לו לשלם עבור דמי בושת? שלח לי חיזדה חיזדה, כנסה כמגבית בבבל, האם גובע את הכנסות בבבל? לא תשלום הדמים עבור בושת כנסו, ואין גובים בבבל תשלום כנסות. אמא לי גוף הדוב דהכי הווה, ומכל מקום אמור לי, איך היה גוף המעשה באותו אדם שיקד חברו במאדר? שלח לי, אז רב חיזדה שלח לו, כך היה מעשה. דהו גרגות עד בית רי, היה בור מים השייך לשני אנשים בשותפות. בכל יום אבדל אחד מניו, שהוסכם ביניהם שבכל יום ישאב אחד מהם מים מן הבור. עת אחד כדלה ביום הדלו דילי, בא אחד מהם והחל לשאוב מים ביום שבו לא היה זמנו לשאוב. אמר לו חברו, יום הדידי הוא, ביום זה אני הוא השואב את המים, לא אשגח בה, אבל הלאה לא אתחשב בדבריו. והמשיך בשאיבת המים מן הבור. שקרפנדה דמר המחיה, נטל השני ידית של מאדר, ויקעת השואב כדי שיפסיק לשאוב. ולכן אני רוצה לברר כמה עליו לשלם לחברו דמי בושת עבור הקעה זו. אמר לרב נחמן לרב חסדא, מאה פנדי בפנדה למחיה, אפילו מאה מכות בידית המאדר, רשאי היה הלאה להכות אותו, ואינו צריך לשלם לו על כך מאומה, שהרי גוזל הוא ממנו את מימיו. ואפילו למען דאמר, לא אביד אינש דינה לנפשי, אפילו לדעת הסובר שאין אדם רשאי לעשות דין לעצמו, אלא יש לו לטבוע את חברו בבית דין, זה דווקא במקום שאין לו הפסד מכך בינתיים. אבל במקום פסידה, אביד אינש דינה לנפשי, במקום שמפסיד הוא ממון, אם ילך לטובו בבית דין, רשאי הוא לעשות דין לעצמו. ולכן, גם כאן, מותר לו להקותו, שראי עד שהיה טובו בבית דין, היה הלא שואב מים רבים, ולא יודע כמה לטובו, או שמחלט מימי הבור, ולא היה בידו להשיב. ולכן היה מותר לו להקותו, דעית מה? שנאמרה מחלוקת בבית המדרש. רב יהודה אמר, לא אבי דין יש דין על הנפשי. אדם שיש לו תביעה על חברו, אינו רשאי לעשות דין לעצמו בכוח הזרוע, אלא עליו לטבוע אותו בבית דין. רב נחמן אמר, אבי דין יש דין על הנפשי, רשאי האדם לעשות דין לעצמו. מבארת הגמרא, היכא דאיכא פסידא, במקום שיש לו הפסד, כולם לא פליגי דוד אינש דינה לנפשי. מודים כולם שמותר לאדם לעשות דין לעצמו. כי פליגי היכדלק הפסידה, ונחלקו במקום שאין מפסיד מכך. רב יהודה אמר לו, אבי דין אשתינה לנפשן, אדם רשאי לעשות דין לעצמו. וכיוון דלק הפסידה לאיזו כמי דיינה, מאחר שאין לו הפסיד ממוני, עליו ללכת לפני הדיין ולהוציא את ממונו בדין. רב נחמן אמר, אבי דין אשתינה לנפשי, מותר לאדם לעשות דין לעצמו, וכיוון דבדין אביד לא תרח, שמאחר שנוטל את המגיע לו על פי דין, אינו חייב לתרוח, ללכת, לתבוע את חברו בבית דין. בגמרא לקמן בדף חפחת מבואר שיכול אדם להקות את עבדו שיצא לחירות והגיע זמנו, אם אינו רוצה לצאת, כדי להפרישו מאיסור שפחה, אף שאין לו הפסד בדבר. אז הקשו האחרונים, אם כן, מדוע לדעת רב יהודה אין אדם רשאי להקות את חברו במקום שיכול לטובו בבית דין? הרי מוטל עליו להפרישו מאיסור גזל. תראית בגיליוני השס שכדי להפרישו מאיסור יכול למחול לו הממונו. ובאמרי בינה כתב שבזה נחלקו רב יהודה ורב נחמן, שלדעת רב יהודה איסור גזל אינו דומה לשאר איסורים שיכול להפרישו, כיוון שאפשר להוציא הממון על ידי בית דין ואין לו הפסד בהמתנה זו. אבל רב נחמן סבר שאפילו אם יוצאים ממונו בבית דין, עובר הגזלן באיסור גזל, ויש רשות לכל אדם להפרישו מן האיסור ולהקותו קודם שיעבור, והנגזל עצמו הוא כשליח בית דין להפרישו מן האיסור. והלכה כרב נחמן, שאבי דין יש דינה לנפשי, אפילו כשאין הפסד לטובע, אם ילך לטובו בבית דין. ודווקא אם יכול להוכיח שלקח את שלו, כך פוסק הרמב״ם בפרק ב' הלכה י' ב', וכך בשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן ד' סעיף א'. תושב חוץ לארץ השוהה בארץ ישראל הזמין מונית מתחנת מוניות וביקש מהנהג לנסוע למקום מסוים. כאשר הגיעו למחוז חפצו, ביקש ממנו הנהג סכום מופקע וגבוה, שהוא מנצל את עובדת היות הנוסע תושב חוץ לארץ וחשב שאינו מכיר את המחיר האמיתי. הנוסע ששורה כבר מספר שנים בארץ ידע את המחיר האמיתי, אבל פחד לריב עם אדם אלים כזה. לפיכך הוא שילם לנהג את המחיר שביקש, שהוא מתכנן בליבו את האופן שבו יקבל את כספו בחזרה. כעבור מספר ימים הזמין אותו נוסע מתחנת המונית מניות הנזכרת לאל אותה מונית, ובקש מהנהג להסיע למקום מסוים שהנוסע צריך להגיע לשם, הנמצא בקצה העיר. כאשר הגיע לאותו מקום, ביקש הבחור מהנהג להמתין לו דקות ספורות עד שובו, אלא שהוא לא שב יותר למונית. כעת ברצונו לשאול האם הוא עשה כדין, או שם עליו לשלם לנהג המונית את מחיר נסיעת הסרק. בספר משפטי תורה של הרב שפיץ הוא השיב כך: הנוסע היה פטור מלשלם לנהג עבור התוספת שביקש ממנו שלא כדין, לכן בנידון דידן שהנוסע לא מחל לנהג, והסיבה ששילם לנהג מה שביקש הייתה משום שחס על נפשו, לכן מותר לנוסע לתפוס מנהג מונית כסף או שווה כסף בשווי הסכום שהנהג גבה ממנו שלא כדין. כמו כן מותר לו לגרום לנהג במרמה שיעשה עבודה אחרת עבורו באותו ערך. אבל אם תפס מעבר לסכום הנהל, חייב הנוסע להחזיר זאת לנהג. מבואר בגמרא בבבא קמא שמותר לאדם לעכב בעד כל אדם הבא לגזול ולהזיק לממונו, ואפילו על ידי הקאה, כמו שעכשיו למדנו. דין זה קיים אפילו באופנים שבהם יכול הנגנב לפנות תחילה לבית דין שימנע זאת. הטעם לכך כי אבי דין יש דינה לנפשי, כלומר במקרה זה רשאי אדם להיות דיין לעצמו ולפעול באותם האמצעים עומדים לרשות הדיין. דין זה נפסק להלכה בשולחן ארוך בחוק המשפט, וגם ברמה סימן ד' ובנתיבות בסיף קטן א' ביאר שהיתר להשתמש בהקאה עם אדם שאין לו היתר מבית דין מנסה לקחת ממון ממי שמוחזק בו, כאשר לדעת המוחזק לקיחה זו היא שלא כדין, קיים רק אם רוצים לקחת ממנו כסף או שאר דברים מטלטלים, ובפרט כאשר אין לנעשק עדים בשעת אירוע מעשה שיוכל אחר כך להוכיח בבית דין על ידי עדותם שהם הוציא אשק ממנו ממון שהוא היה מוחזק בו מתחילה. אבל אם בין לקחת ממנו קרקע, בית או כל דבר אחר שנשאר במקומו ואי אפשר להבריח אותו ממקומו, מותר לנעשק להתנגד לכך. אולם אסור לו להשתמש בהקאה במקרים שבהם יוכל להוכיח בבית הדין את צדקתו. והנה בגדרי הדין של אבי דין יש דינה לנפשי העריכו רבותינו האחרונים, ובפרט השח בספרות תקפו כהן, התומים בסימן ד' והנתיבות שם בסעיף קטן ג'. מסקנת הנתיבות שם היא שלא מבעיה פשוט שמותר לאדם להתנגד כדי שלא ייקחו ממנו ממון שלא באמצעות בית הדין. אם לדעתו לא מגיע ממון זה לזה שבא להוציא אותו ממנו, שבמקרה זה הוא רשאי למנוע את הוצאת הממון מרשותו אפילו על ידי הקאה, אם דיבורים לא יעזרו, אלא אפילו כבר נלקח ממנו הממון שלא כדין או שהנתבע חייב לו כסף ואינו משלם לו אותו, מותר לתובע במקרים אלו לעשות מעשה ולתפוס ממון אחר שהנתבע מוחזק בו. לכן אם יגיע לידי התובע ממון כדי למוסרו לנתבע, מותר לו להחזיקו ברשותו ולא למוסרו לנתבע בסכום ששווה לממון שהוא תובע את בעל דינו, שבכל המקרים הללו אסור לו להשתמש באלימות לצורך תפיסת ממון. כמו כן קיים הבדל מהותי בין המקרים השונים שמותר לאדם לתפוס את ממון חברו. אם אדם תופס חפץ מסוים שהיה ברשות חברו והתופס טען ביחס לאותו חפץ שתפס כי חפץ זה שייך לו וחברו גנב זאת ממנו, בגלל זה מותר לו לתופסו מחמת דין אבי דין יש דין לנפשי, כי מעשה הוא נחשב מעשה של דיין שפוסק את בעלותו על החפץ הנער. אולם אם אדם תופס מחברו חפץ אחר או כסף שחברו מוחזק בו, מכיוון שהוא טוען שחברו חייב לו כנגד זה חוב כספי מחמת סיבות אחרות, והתופס מודה שעצם החפץ שתפסו אינו שלו, דין זה נקרא תפיסה. במקרה זה מותר לאדם לתפוס מחברו ממון בתנאי שהתופס ילך מיד לאחר התפיסה לבית דין, שידונו בטענותיו ובראיותיו ביחס לתביעת הממון שלו כלפי חברו. נוסיף עוד שבשני סוגי המקרים שהוזכרו לאל שבהם אדם תופס ממון מחברו שמוחזק בו, תר זה קיים בתנאי שהתופס לא ישתמש באלימות, כמו כן בתנאי שלא יהיו עדים שרואו את מעשה התפיסה. כי אם יש עדין על תפיסתו, אומרים במקרה זה, חזקה כל מה שתחת יד האדם שלו הוא, ולכן הממון נחשב ששייך למי שהיה מוחזק בו מעיקר, ולכן אסור במקרה זה לשום אדם לתפוס ממון מחברו, אלא אם כן יש לו לפני תפיסתו ראיות ברורות שהממון שייך לו. כמו כן התופס יצטרך במקרה זה ללכת מיד לבית הדין, שידונו בטענותיו ובראיותיו, אם הם מספיקים כדי להוציא ממון ממי שהוחזק בו. עיין שם בדברי הנתיבות. והנה בנידון השאלה שלנו, שהנוסע לא הוציא ממון בפועל מידי נהג המונית, אלא שמר ברשותו ממון שהוא חייב לשלמו לנהג המונית עבור הנסיעה השנייה, היתר למעשה זה הוא מחמת הדין של אבי דין השתינה לנפשי. לכן במקרה זה ניכר הדין מותר לנוסע לעשות כפי שעשה, ובלי שיצטרך אחר כך ללכת לבית דין. אמנם עליו לדעת בוועדות כמה כסף הוא שילם בנסיעתו הראשונה. יותר מהמחיר שהיה מראה את סג המונית שבמונית. אילו היה הנהג מפעיל את המונה כפי שנדרש ממנו לעשות, ורק כנגד היתרה מסכום זה הוא רשאי לנסוע בנסיעתו השנייה מבלי לשלם. לכן אם עלות הנסיעה השנייה הייתה מעבר לסכום המיותר שהנוסע שילם בנסיעתו הראשונה, יצטרך הנוסע לשלם לנהג את ההפרש. אבל יש להוסיף בנידון השאלה שלנו, שהנוסע לא אמר לנהג מהי הסיבה שברח, נמצא שנגרם כעת על ידי מאסף חילול השם גדול, אחרי נהג יוציא לעז של גניבה על שומרים תורה ומצוות. לפיכך בגלל האיסור של חילול השם אסור היה לנוסע לעשות מה שעשה. לכן גם כעת לאחר המעשה שעשה עליו לחפש את הנהג ולמצוא את הדרך להודיע לו לפחות טלפונית מהי הסיבה שברח, כדי לתקן בדיעבד את חילול השם שעשה. עוד מקרה מעניין, אדם חולה לב נכשל מספר פעמים בגניבה, למרות שדיברו איתו וזירו פעמים רבות. הפתרון היחידי שניתן לעשות הוא למוסרו לידי המשטרה, אלא שקיים חשש גדול כי המסירה למשטרה וישיבתו בתא המעצר תגרום לו לסכנת נפשות בגלל היותו חולה לב. האם מותר למוסרו למשטרה? התשובה היא, מכל הניסיונות הדיבור להחזירו למוטב לא עזרו, מותר למסור אותו למשטרה אף הפי שהוא שהיא תושיב אותו במאסר. ולכן אם כתוצאה מעונש זה הגנב יחלה או שיקרה לו דבר חמור מכך, האחריות מוטלת על הגנב בלבד ומוסרי התלונה נקיים מכך. כפי שלמדו בגמרא שמותר לאדם לעשות דין לעצמו כדי להציל את ממנו מאנשים אבים לגנוב את ממנו שלו כדין, בואר בגמרא שיתר זה כולל גם להקות ולחבול בגנב בעוצמה עד אשר יסלק את ידו מהגניבה. כלומר הוא מותר לעשות פעולות כדי למנוע מהגנב לגנוב, אפילו אם כתוצאה מכך תיגרם לגנב חבלה חמורה בגופו. כמו כן פסק הרמה בשן פי חזיים שאדם המוכה על ידי חברו רשאי לקבול עליו בפני אקום, והוא עדין במשטרה ונידון דידן. אף על פי שעל ידי כך הוא גורם לאדם המכה נזק גדול, עיין שם. טוב, יש הרבה מה לדבר בסוגיה הרחבה הזאת, ואנחנו רק עכשיו התחלנו, וברצות השם דרכנו תקוותי היא שנזכה להמשיך ולדון בנושאים הקשורים לסוגיה, ונזכה לעשות זאת בעזרת השם מתוך שמחה וטוב לבב. אמן ואמן. שלום שלום, אהבה ידידנו רבה ומתי.